אורח לכולם. חנוכה שמח וחודש טוב. יש לנו הכל ביחד. וזה מביא אותנו לעוד נקודה מאוד חשובה. חנוכה הוא חג מאוד מעניין. לא נקרא חג, אומרים חנוכה שמח, למה? כי אין קורבן חגיגה. אבל אפשר להגיד חג, גם לא יקרה שום אסון. אבל מעבר לעניין הזה, באמת אין קורבן מיוחד לחג הזה, אין משהו מיוחד שעושים. מעבר לזה שאומרים על הניסים, ברכת המזון ל-18, ומדליקים נרות בלילה. ונשאלת השאלה, למה באמת יש הקפדה בהלכה, שבן אדם גם צריך להמשיך בחיים הרגילים שלו? לא רק זה, ההלכה אומרת שיש מנהג שאנשים בחצי שעה של הדלקת הנרות לא עושות שום מלאכה. ואם הגברים רוצים להצטרף, אפשר, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, פירוש כתוב שם בהלכה, שלא יתבטלו כל היום, בטלה מגיעה על ידי שיעמום, שיעמום מביא לחטק וכו' וכו'. ונשארת השאלה, מה מכניסים הלכה כזאת מוזרה בתוך העניינים? מכיוון שהרעיון של חנוכה הוא בעצם לדעת ולהבין, יש לנו גם ראש חודש בחנוכה, יש לנו גם שבת בחנוכה כמובן, ויש לנו 8 ימים, שזה מעל הטבע, 8 זה מעל הטבע. ומה הרעיון? הרעיון הוא שצריך להבין שבעצם הכל מכל כל, הוא בקדושה. וכל המטרה שלנו והתפקיד שלנו זה לקחת את האור של הקדושה ולהכניס אותו בימי החול. ולכן יש חשיבות עליונה לדעת ולהבין שלא רק בשבת יש קדושה ולא רק בראש חודש יש קדושה, אלא בכל יום ויום יש קדושה. ובעצם הנרות של חנוכה נועדים להאיר לנו את ימי השנה כולה. בין אם זה שבת, בין אם זה יום טוב, וכמובן ובמיוחד ימי החול הרגילים. ולכן, כמו שאומרים, ראיתי היום רעיון יפה בעניין זה, שבעצם, עד שאומר הרב שמשון פינקוס, עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה עד שתכלה רגל מן השוק? מהו הרעיון כאן של הנר? כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כל עוד שבן אדם נמצא בעולם הזה, הוא יכול לתקן, יכול לעשות תשובה. אבל עד אשר תכלה רגל מן השוק, מה זה עד שתכלה רגל מן השוק? שבן אדם עולה למעלה, שהוא גומר את התפקיד שלו כאן בעולם הזה, עם מה הוא בא? הוא בא עם האור של המצוות שהוא עשה, וזה בעצם חלק מהרעיון של חנוכה, לדעת, כי נר מצווה ותורה אור. האור זה התורה, רק התורה, התורה זה החיות, וזה אנחנו רואים גם בפרשה שלנו, כאשר לכאורה יש מספר דברים מאוד מוזרים. אחד מהם זה שכאשר האחים מגיעים ואומרים לאבא, אבא, תשמע, הבן שלך חי, הוא לא מסרב להאמין. למה הוא מסרב להאמין? הם משקרים אותו, מרמים אותו, אלא שמבחינת יעקב, הקנה מידה של חיים, זה לא שאתה חי, נושם, אוכל ויושן. זה לא חיים. חיים זה חיים של תורה. ואם יוסף הוא מושל על מצרים, זאת אומרת הוא חלק מהעניין הזה של מצרים, בדיוק כמו שלאבדיל, אלף אלפי הבדלות, גם לא, תלך להתיישב בסדום, וזה השפיע עליו לרע. וכך גם חושב יעקב, וזה אוכל לו את הלב. אז באים ואומרים לו, הוא חי ובמצרים, אז בכלל, ויפג ליבו, בכלל נכנס לקריזה. עד שהוא הבין, שזה לא שהוא מושל במצרים מבחינת הוא כמוהם, להפך, הוא בדיוק כמוהו, כמו שהוא עם לבן גרתי ותרייד מצוות שמרתי. גם יוסף ממשיך דרכו, מצליח להיות במצרים, ולא סתם להיות במצרים, להיות בתפקיד של משנה למלך ועדיין לשמור על המצוות. וזה מביא אותנו להתגלות של יוסף אל האחים, שגם כאן ישנם, יש הרבה נקודות מאוד מעניינות בפרשה. אחת הנקודות המעניינות זה ההתעקשות שלו לנסות לשכנע את האחים שהוא אוהב אותם והוא רוצה בטובתם, ואין לו שום, איך אומרים, רגש של, איך אומרים, של שנאה או נקמה על מה שהם עשו. ואנחנו רואים את זה כאשר ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. אז קודם כל, האחים כמובן לא יכלו לקבל את זה, הם נכנסו להלם טוטלי, שקלטו בעצם שמי שעומד מולם זה יוסף, לא פחות ולא יותר. בעצם החלומות התגשמו, והוא בעצם השולט, והם משתחווים אליו. ולא רק זה, זה אומר שבעצם כל החיים שלהם הם חיו בטעות. זאת אומרת, הם עשו עבירה נוראית. הם בעצם מכרו את האח שלהם, שהיה סכנה גדולה שיפול בעצם, וגדול המחטיאו יותר מאורגו. הם היו, האחרון כבר היה עדיף שהיו הורגים אותו ולא מוכרים אותו לעבד. כי היה חשש גדול מאוד שהוא היה מגיע למצב שבו הוא חוטא. וזה מה שהם חשבו דרך אגב. הם היו פתוחים שימצאו אותו באיזה ביף שופכים, באיזה בית זונות או מי יודע איפה. ופתאום הם קולטים, וואו, תראה מה שעשינו.
נו, אז הפוך, היו צריכים
לשמוח?
לשמוח,
אבל הם היו בהלם. איך הם יכולים לשמוח כשמתברר להם שהם עשו לאח שלהם, שהוא צדיק, דברים שלא עושים לרשע הכי גדול בעולם? איך הם יכולים לשמוח? אבל עוד פעם, אם הוא היה חי ומוצאים אותו באיזה, סליחה על הביטוי, בית זונות, אז הם היו יכולים להיות שמחים. למה? תראה, באמת, תראו אותו, החלומות לא התגשמו, תראו איפה הוא נמצא, ואנחנו מצילים אותו עכשיו. וואלה, איזה אנשים גדולים אנחנו. אבל מה קורה בדיוק הפוך? הם מוצאים אותו בבית המלוכה. מושל, ולא רק זה מושל, שומר על המצוות, מקפיד על קלה כבחמורה. הם הבינו שהם בעצם עכשיו, מה מגיע להם? מה מגיע להם? גיהנום! חבר'ה, זה כאן, אין כאן חשבונות. זה חוץ המייסה, אבל מגיע להם גיהנום.
אבל הוא אמר, זה לא אתם עשיתם, זה מרצון השם.
הוא מנחם אותם.
זאת אומרת, עכשיו, זה התגובה הראשונה. יוסף רואה שהם נכנסו להלם, ודרך אגב זה היה טוב, שיבינו מה שהם עשו. אבל עכשיו תראו מה הוא אומר. כך אומר, אני יוסף אחיכם, אני יוסף אחיכם, אני האח שלכם, אל תדאגו, אני תמיד הייתי אח שלכם. אשר מחרתם אותי מצרימה, גם שמחרתם אותי מצרימה, גם הייתי אח שלכם. ואם אתם זוכרים, הוא חיפש כל הזמן את הקשר. עכשיו, גם עכשיו הרי יש לו הזדמנות בעצם להתנקם בהם. ובצדק, אחרי מה שהם עשו לו. אבל זה יוסף הצדיק. זה בן אדם בדרגה כל כך גבוהה שממש קשה להתחבר אליו. ואולי בגלל זה באמת יהודה הוא זה שנבחר להיות מלך ולא יוסף. כי יוסף הוא יותר מדי מה שנקרא למעלה. הוא הגיע למצב שהוא השתלט על היצר הרע שלו בצורה אבסולוטית. ובן אדם רגיל לא יכול להתחבר לזה. כי מי אנחנו? אנחנו אנשים רגילים. לכן אנחנו יותר מתחברים ליהודה. כי אם היו סתם שואלים אותנו שאלה, מי יותר מתאים להיות מלך, יוסף או יהודה? על המקום היינו אומרים יוסף. למה? תראה את יוסף. הוא עומד בכל הניסיונות, הוא נמצא במצבים הכי קשים שיכולים להיות, והוא על הכל משתלט ומגיע לכך שהוא בעצם מולך על מצרים. יש מי שיותר מתאים למלך ממנו? הוא תכלס, הוא עושה תפקיד של מלך. אבל מי נבחר להיות מלך? יהודה. למה? יהודה חוטא. יהודה מוכר את אח שלו. יהודה שוכב עם קלתו. יהודה עושה דברים לא כל כך יפים.
זה לא היה בכוונה.
לא היה בכוונה. אנחנו שואלים מי יותר מתאים. אנחנו לא שואלים מי היה בכוונה או לא היה בכוונה. אז לכאורה מי יותר מתאים?
אבל בסוף הוא גם, הוא ניגש ליוסף, הוא מבקש את בנימין.
אבל השאלה שלנו היא מי יותר מתאים למלוך. יפה. אז למה נבחר יהודה? כי יהודה... הוא, איך אומר, הוא מדבר אליהם. יהודה עושה טעויות, אבל מה הוא עושה? מתקן אותם. מתקן, מבקש סליחה. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה להודות בטעות? זה לא פשוט. הרי מה הולך כאן בעצם? אין בעצם עשו טעות חמורה ביותר. עכשיו, יהודה היה בראשה. עכשיו, יהודה הוא גם זה שניגש אל יוסף. יהודה הוא זה שמודה עם תמר שלי. הרי הוא יכול לשתוק. היה יכול לשתוק, מה הוא פותח את הפה? אבל זה יהודה. וכן יהודה הוא המלך. כי יהודה מסוגל להתחבר אלינו. הוא חוטא, אבל הוא מתקן. הוא יותר מה שנקרא מחובר לעולם הזה מאשר יוסף. יוסף מצליח להגיע לדרגות שהוא מנותק מאיתנו. מי יכול לעמוד בדרגה של יוסף? יוסף הצדיק. אבל עוד פעם, חשוב להבין שלפעמים בחיים צריכים להתנהג כמו יוסף, ולפעמים כמו יהודה, לכן יש מלכות, יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כי יש עניין של חיבור כאן. החיבור למשל בגלות, בגלות אתה צריך להחזיק כמו מי? כמו יוסף. אתה צריך להילחם עם כל הרע שמסביבך. כשאתה נמצא במנוחה והנחלה, אז אתה יכול להתנהג כמו יהודה. כי אז אתה נמצא מוקף בעצם עם האנשים שלך. אבל כשאתה נמצא בגלות, אתה צריך להיות מאוד מאוד חזק. וזה דרך אגב ויכוח שאנחנו נראה אותו אחר כך, שבעצם יוסף מנהל עם יעקב. מה יותר חשוב? עבודה מהירה, או עבודה מהאהבה, או מה יותר, מה קודם למה, אבל זה לא המקום כאן להתכנס לזה. כרגע, מה שאנחנו רואים זה דמות של יוסף, שהיא בעצם משהו ש... מעל ומעבר. הבן אדם תראה, סולח לאחים שלו על מה שהם עשו לו. ולא רק זה, הוא משכנע אותם בכוח. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהכריע אתכם לפלטה. ואתה עוד פעם אומר להם, לא, אתם שלחתם אותי הנה. מי אתם? אתם עשיתם משהו? מה פתאום? קינה האלוקים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל פרעה ומשול בכל יום מצרים. מערו ועלו אל אביו ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמה אני אלוקים לאדון לכל מצרים. הוא לוקח את המעשה הנוראי הזה שהם עשו, והופך אותו למה? ואנחנו נסיים היום בסיפור מאוד מאוד קצר. סיפרתי לכם את זה פעם. היה מלך, היה לו טבעת עם יעלום ענק, יפה. יום אחד נהיה חריץ ביעלום. הוא קרא לכל המומחים, המומחים אומרים, תשמע, אין מה לעשות כאן. צריך לחתוך את היעלום לשתיים, יש לך שתי יעלומים. אי אפשר לתקן דבר כזה. האום יואש, לא יודע מה לעשות. פתאום מגיע איזה אחד, אומר לו, תשמע, כבוד המלך, תן לי להסתכל על היעלום. האום מסתכל על היעלום, אומר, אתה יודע מה? אני לא רק שמחזיר אותו לערך שהיה מקודם, אני מכפיל לך את הערך של היעלום. אומר רבי, תגיד לי, אתה... טרללה, מאיפה בא לך הדבר הזה? כל המומחים הכי גדולים באים אומרים, אי אפשר להביא אותו למצב הקודם, אפילו לא קרוב. ואתה אומר לי, לא רק שתחזיר אותו למצב הקודם, תביא אותו למצב יותר טוב. אומר לו, תראה, כבוד המלך, אני לוקח, ואני לוקח את החריץ, חורט עליו, ממשיך את החריץ. ממשיך את החריץ? תגיד, אתה משוגע? אומר רבי, תראה מה אני עושה. אני כאן עושה את הסמל של המלוכה. ואחר כך יהיה לך יעלום, עם סמל של המלוכה, עכשיו שווה יותר או פחות? וואלה, איזה יעלון, עם סמל של המלוכה בפנים, פשי! זה הרי יצירת אומנות, זה שווה עכשיו פי שתיים! וזה מה שאומר בעצם יוסף לאחים. מה אתם עשיתם? שרטתם אותי? פגמתם בי? מה פתאום? להפך, עד הרבה, מה שאתם עשיתם, העליתם אותי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אני עכשיו יכול לתת לכם את מה שלא יכולתם לקבל אם לא הייתי כאן. אני יכול לתת לכם אוכל, יכול לתת לכם כל הטוב של העולם. אני מולך במצרים. מי אתם? אתם סך הכל היצורים של הקודש ברוך הוא, אבל לא רק זה, מה שאתם עשיתם, מה היה? טוב או רע? הכי טוב שבעולם. הלוואי שאנחנו נזכה להגיע, איך אומרים, להתקרב לדרגה הזאת של יוסף, לדעת וככה להתנהג לבני אדם. לא רק, איך אומרים, לאלה שעושים לנו טוב, אלא לאלה שעושים לנו רע. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש